פסחים דף כף דלת, מתחילים בעזרת השם, 16 שורות מלמטה, במילים יתיב האומר רבנן. הוא ישב לפני אחד מראשוני האמוראים, קמי דרבי שמואל בר נחמני, קודש קודשים היה. בתלמוד ירושלמי בסוף פרק ח' במסכת תרומות מסופר מעשה נורא. נערים, ילדים, מישיבתו של רבי יהודה הנשיא, התגרו באיזה רועי חזירים, קראו לו דיקלוט. יום אחד הוא עלה לגדולה אותו דיקלוט והוא נהיה מלך. קראו לו דיקליטיאנוס. פילי פלאים. הוא זכר את האלבון שביישו אותו בעבר. הוא החליט לנקום בעם ישראל. שלח שליח, אמר לו, אתה הולך בערב שבת אל שני גדולי הדור, רבי יהודה נשיאה ורבי שמואל בר נחמני. תאמר להם שבמוצאי שבת הם צריכים להתייצב כאן בפמיאס. הם היו בטבריה. מרחק בין פמיאס לטבריה זה רחוק מאוד. הוא ידע שהם לא יוכלו להגיע. הוא רוצה למצוא איזשהו אמתלה למה להתנכל אליהם. כשהשליח בא אל חכמי ישראל להזמין אותם, הם מאוד מאוד חששו. נכנסו בכל זאת לבית המרחץ להתכונן לקראת שבת המלכה, ושם הם פוגשים שד ששמו אנטיגריס, והוא מרקד ומשחק. רבי יהודה הנשיא רצה לגרש אותו, אמר לו רבי שמואל בר נחמני, הוא הגיע לעשות לנו נס, אל תגרש אותו. וכך היה, שאל אותם אותו שד, בשביל מה אתם ככה שבורים? אמרו לו את כל הסיפור, אמר להם אל תדאגו, לכו תשמחו, שבת תהיה שבת שמחה אצלכם. אחרי שבת אני דואג לכם לכל מה שצריך. כך היה, אחרי שבת הוא בא, בדרך נס, לקח אותם עד פמיאס, העמיד אותם על פתח הארמון. הודיעו למלך שהגיעו כאן חכמי ישראל, אמר שהתרחצו קודם. היה בית מרחץ שהרתיחו את המים שם 7 ימים ו7 לילות. אמר להם אותו שד, אני כבר אדאג לצנן לכם את המרחץ. הלכו רחצו שם, אמר להם המלך, אני יודע, השם עושה לכם ניסים, אבל בשביל זה לבזות נוכרי קטן? אמרו לו, אנחנו לא ביזינו מלך, אנחנו ביזינו דקלות כשהוא היה עדיין רואה חזירים. אמר להם, כן, אבל עדיין. לא צריך לבזות גם נוכרי פשוט. באמת בספר מגן אבות, על פרקי אבות, להרשב"ץ, אחד מהראשונים, הוא לומד מהמעשה הזה כמה צריך להיזהר, לא לבוז לאף אחד. כל אחד יכול יום אחד להיות גדול וצריך מאוד להיזהר. אין לך אדם שאין לו שעה. אותו רבי שמואל בר נחמני ישב לפניו תלמיד חכם גדול, ויתיב וכאמר משמי דרבי יהושע בן לוי, ישב האומר רבנן אמר שמועה בשם רבי יהושע בן לוי, מניין לכל איסורים שבתורה? כמונה סך הכל לשתי איסורים כמו שמיד נראה. דכי היחד האסורים באכילה, החינם מאסורים בהנאה. כמו שאסור לאכול, ככה גם אסור ליהנות. ומה הניעו, איזה איסורים אסורים גם בהנאה? שני דברים, חמץ בפסח ושור הנסכל. שור שצריך לצאת לסקילה, נגמר דינו בבית הדין שהוא חייב סקילה, אם בעליו שחט אותו הוא אסור בהנאה. מאיפה לומדים את זה? אז אותו האומר רבנן בא להגיד לרבי שמואל בר נחמני, מאיפה רבי יהושע בן לוי למד את זה? עצר אותו רבי שמואל בר נחמני ואמר, מה פירוש מאיפה? למדנו בדף הקודם 3 מקורות לזה. בוא נתחיל עם הראשון. מניין? טיפוק, לא, טיפוק לי, מי לא יאכל. חיזקי, הדרש, שאיפה שכתוב לא יאכל, זה כולל גם איסור הנאה. אז הנה, בשור הנסכל כתוב לא יאכל את בשרו, וגם בחמץ בפסח כתוב לא יאכל חמץ. ענה לו אותו חכם, אתה צודק, לפי חזקיה באמת זה מקור טוב, אבל רבי יהושע בן לוי לא למד את זה. הוא לא למד כמו חזקיה, אלא לפי דעתו לא יאכל איסור אכילה משמלי. זה רק איסור אכילה, זה לא אומר גם שאסור בהנאה. איסור הנאה לא משמלי. אז מיד שמוע רבי שמואל בן נחמני אמר בסדר, אז הוא לא רוצה להגיד כמו חזקיה? אין בעיה. תיפוק לימיני ולה, שילמד מהלימוד שלמד רבי אבאו, שחלק על חזקיה. הוא למד מזה שהתורה כותבת, לא תאכלו כל נבלה, איסור אכילה, אז זה כולל גם איסור הנאה, נכון? אז לכן התורה הייתה צריכה להגיד, להגר אשר בשעריך, אם יש לך איזה נוכרי שכן, שהוא שומר 7 מצוות בני נוח, תתן לו את זה במתנה והאכלה, או אם אין לך שכן ששומר 7 מצוות בני נוח, נוכרי, תן את זה לנוכרי חילוני, שלא שומר שבע מצוות בני נוח, או מחור, תמכור לו את זה, או מחור לנוכרי. קיצור, אז התורה אומרת, רצ'מה, נבלה, התארתי לך בהנאה, אבל שאר איסורים שכתוב לא לאכול, הכוונה גם לא ליהנות. נו, אז אם כן, כאן לגבי חמץ בפסח ושור הנסקל כתוב לא לאכול, אז זה כוונה גם לא ליהנות. ענה אותו חכם לרבי שמואל בר נחמני, לפי דעתו של רבי יהושע בן לוי, סבר לה כרבי יהודה, ואמר דברים ככתבם. הוא אומר, תשמע, זה שהתורה התירה לתת את הנבלה לגר אשר בשעריך תתננה, או למכור את זה לנוכרי, זה לא בא לחדש שנבלה מותרת בענה, זה פשוט שהיא מותרת בענה, מעולם לא אסרנו נבלה בענה. אמרנו רק לא תאכלו כל נבלה. זה שהתורה אומרת שאתה יכול לתת את זה לגר מתנה ולנוכרי למכור, התורה התכוונה להגיד לך, תשמע, אתה יכול לתת מתנה לגר ששומר שבע מצוות בני נוח, לנוכרי ששומר שבע מצוות בני נוח, אתה צריך לתת לו את זה מתנה, אתה לא יכול למכור לו את זה. ולנוכרי אתה לא יכול לתת מתנה, אלא אתה צריך למכור לו. רצו להגיד לך מה בדיוק אתה עושה עם הנבלה הזאת, לא שרצו להגיד לך שזה מותר בענה, פשוט שזה מותר בענה, כי זה שכתוב לא תאכלו, זה לא אומר עדיין שגם כן אסור ליהנות, זה פשוט שמותר ליהנות. אז אם כן, גם כאן כשכתוב לגבי חמץ ופסח ושור הנסקל כתוב לא לאכול, זה לא כולל איסור ענה. אז מאיפה נלמד איסור ענה? אז שואלת הגמרא, היא סבר לה כרבי יהודה? אז טוב, שואל רבי שמואל בן נחמן את אותו האומר רבנן, אם רבי יהושע בן נביא לא סובר כמו חזקיה, ולא סובר כמו מה שרבי אבאו אמר, מכיוון שהוא סובר כמו רבי יהודה, שמה שכתוב לגבי נבלה, שאפשר לתת את הנבלה לגר אשר בשעריך, או למכור את זה לנוכרי, זה דברים ככתבם. זה לא בא ללמד אותנו שרק נבלה מותרת בענה, אבל בכל מקום אחר שכתוב לא לאכול, הכוונה גם שאסור ליהנות. אז אם ככה, עדיין שרבי יהושע בן לוי ילמד איסור ענה, כמו שרבי יהודה למד. טייפוק לי, מאיך עד נפקה לי לרבי יהודה? מטריפה. כתוב שמה שטריפה אסור לאכול, רק מה כן? לכלב תשליחון אותו. טריפה מותר ליהנות מהבשר של הטריפה על ידי שמשליחים את זה למאכל לכלבים. אבל יש איסורים אחרים שאסורים בענה ואסור להשליך אותם לכלב. אז שור הנסקל וחמץ בפסח אסור להשליך לכלב כי הוא אסור בענה. זה מה שממעטים מהמילה אותו. עונה הגמרא, כסבר רבי יהושע בן לוי, שמאותו לא לומדים חמץ בפסח ושור הנסקל שאסורים בענה, אלא לומדים מזה משהו אחר. כסבר חולין שנשחטו בעזרה, כשאדם לקח בהמה, במקום לקחת את זה לבית המטבחיים פרטי של ששם שוחטים במשחטה הרגילה, הוא הלך לקח את הבהמה לבית המקדש לשחוט שם, לא קורבן, סתם בהמת חולין. היא אסורה באכילה. סובר רבי יהושע בן לוי שהיא אסורה בהנאה מדאורייתא. מאיפה לומדים את זה? יש כתוב לעניין טרפה לכלב תשליחון, אותו בשר בשדה טרפה לא תאכלו, רק מה כן תעשו איתו, לכלב תשליחון אותו, מותר לכם ליהנות ממנו, אבל רק אותו, ממנו מותר לכם ליהנות. אבל מחוטלין שנשחטו בעזרה אסור לכם אפילו לא ליהנות. אבל מה לגבי שור הנסקל, מה לגבי חמץ ופסח, אני לא יודע. לא כתוב כאן עדיין שמסורים בהנאה. אז לכן אומר העומר רבנן לרבי שמואל בר נחמני, רבי יהושע בן לוי שאל, מניין לנו לשור הנסקל ולחמץ בפסח שהוא אסור בענה? זה שאסור לאכול אנחנו יודעים, לא יאכל את בשרו, לא תאכל, לא יאכל חמץ, אבל מאיפה יודעים שזה גם אסור בענה? מניין? אתה יודע מאיפה רבי יהושע בן לוי למד את זה? דכתיב. אתה יודע, בן אדם צריך להכיר את הערך שלו. לא לקפוץ כמה מעלות קדימה. להיות, לפי המדרגה שלי, אני יכול להתקדם צעד אחרי צעד. אבל לקחת למשל, לומדים את זה מוסר השכל מקורבן חטאת. יש חטאות חיצוניות ויש חטאות פנימיות. רוב החטאות זה חיצוניות. מה זה חיצוניות? שמקריבים, זורקים את הדם שלהם על המזבח שהיה בעזרה, המזבח החיצון. יש חטאות מסוימות, למשל של יום הכיפורים, כל מיני חטאות פנימיות, פרים הנשרפים, חטאות פנימיות שאותם מכניסים לתוך ההיכל, ושם מזים מהדם שלהם. וואה, זה חטאות מיוחדות. אבל חטאת חיצונה רגילה, אם מגיע כהן ואומר, תשמע, את החטאת שלי לא הולכים לזרוק את הדם כמו חטאת רגילה של כל אחד. לא, אני צריך משהו מיוחד. להכניס את הדם של החטאת לתוך ההיכל, החטאת הזאת הלכה לאיבוד. אומרת התורה, כל חטאת אשר יובה מדמה אל תוך אוהל מועד. מה זה? זה צריך לזרוק את הדם במזבח החיצון. מה אתה מכניס את זה לתוך ההיכל? למה אתה מכניס את זה לתוך אוהל מועד? אתה רוצה יותר מיוחד מכולם? זה לא עובד ככה. אומרת התורה, לא תאכל, באש תשרף. שאין תלמוד לומר באש תשרף, מה צריכים לכתוב באש תשרף? מה עושים עם חטאת שנפסלה, שאסור לאכול מנה? ודאי ששורפים אותה באש. יותר מזה. יותר מזה. אתה צריך לספר לי ששורפים באש חטאת שנכנסה לתוך ההיכל, חטאת חיצונה שהכניסת לתוך ההיכל? ומה תלמוד אמר באש תשרף? אם אינו עניין לגופו, המילים באש תשרף, אין לנו צורך בהם לעניין חטאת, שצריך לזרוק את הדם שלה על המזבח החיצון, שאם אדם הכניס את הדם לתוך ההיכל, צריך לשרוף את החטאת הזאת. למה? דכתיב עיני שורף. אומר הפסוק, איי, באותו יום מרגש מאוד, ביום שהוא קם המשכן. יום השמיני למילואים, לשבעת ימי המילואים. וואה, יום גדול מאוד. הפסוק אומר, ואת שעיר החטאת דרוש דרש משה. מה עם זה? מה עם שעיר החטאת? מה זה שעיר החטאת? אז כאן רש"י אומר שזה השעיר שהקריב נחשון בן עמינדב נשיא יהודה. הוא היה הראשון שהקריב את הקורבנות במשכן. והשעיר החטאת שלו, שאל משה רבנו, בסדר, אני מבין שאתם לא רגילים עדיין בעבודה. מה עשיתם עם השעיר החטאת של נחשון בן עמינדב? שרפנו אותו. והנה היא שורף. אחת הפעמים היחידות שמשה רבנו כעס. ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון הנותרים למור. שואל אותם, תגידו, בשביל מה שרפתם את זה? אין לא הובה את דמה אלו אל מועד. הרי לא הביאו את הדם של החטאת הזאת לתוך פנימה, לתוך ההיכל. מה אתה מבין? רגע, רגע, משה רבנו, אם כן היו מכניסים דם של חטאת חיצונה אל תוך ההיכל, אז היית מבין למה שרפנו את החטאת? בוודאי. הוא לא הבין, הרי לא הכניסו את הדם לתוך ההיכל, אז מה שרפתם? אז הפסוק מורה לנו מה עושים עם חטאת שאמורים לזרוק את הדם שלה במזבח החיצון והכניסו את הדם לתוך ההיכל פנימה. שמה צריכים לכתוב את זה פעם נוספת? אם אינו עניין לגופו, תנאו עניין לכל יסורים שבתורה. את הפסוק הזה, באש תשרף, את המילים האלה, אנחנו הרי לא צריכים ללמוד מזה למקום שבו הם כתובים. במקום שבו הם כתובים, לעניין חטאת שצריך לזרוק את הדם שלה במזבח החיצון, ובמקום זה הכניסו את הדם לתוך ההיכל, זה שצריך לשרוף את החטאת הזאת, אנחנו יודעים את זה מפסוק אחר. אז אם כן, מה שכתוב כאן באש תשרף זה מיותר. אם אינו עניין לגופו, תנאו עניין לכל איסורים שבתורה, שגם כאן הכוונה לשור הנשכל ולחמץ בפסח, שזה בא ללמד אותנו שם איסור מיוחד. הדרשה הזאת של אם אינו עניין לגופות, נאו עניין, לכל יסורים שבתורה, זה אחד מה-32 מידות שהתורה נדרשת בהם, שלומדים שאם יש לנו מילים מיותרות במקום אחד, אפשר לקחת את המילים משם ולדרוש מהם במקום אחר, פילי פלאים. אז אם כן, המילים באש תשרף, במקום ללמוד לעניין חטאת, שהכניסו את דמה לתוך ההיכל, שהחטאת באש תשרף, אנחנו לומדים מזה לאיסור חמץ בפסח, ולעניין שור הנשכל, ללמד אותנו על חמץ בפסח, ועל שור הנשכל שהם אסורים באכילה, אנחנו לא צריכים את המילים באש תשרף. אז ואם אינו עניין לאכילה, כי הרי זה כבר כתוב במפורש, לא יאכל, אז תנאו עניין לאיסור הנאה. אם כן יש לנו, אחרי שאתה מכניס את המילים באש תשרף לשתי המצוות האלה של חמץ בפסח ושור הנשכל, אז אם כן הם הופכים להיות מילים מיותרות, כי מה ללמד אותנו שהם אסורים באכילה, אנחנו הרי לא צריכים ללמוד את זה. אלא מה זה בא ללמד אותנו שהחמץ בפסח ושור הנשכל אסורים גם בהנאה. ככה אמר האומר רבנן, האומר רבנן, הכוונה תלמיד חכם זקן. כשרוצים להגיד תלמיד חכם צעיר, אומרים צורבא מרבנן. תלמיד חכם צעיר, וכשרוצים להגיד תלמיד חכם מבוגר, אומרים, האו מרבנן, ככה רשי כותב במסכת תענית דף ד', אז אותו האו מרבנן אומר לרבי שמואל בר נחמני, אומר, זה היה הדרשה של רבי יהושע בן לוי. מאיפה יודעים איסור הנאה בשור הנשכל ובחמץ ופסח? דורשים את זה מחטאת, שיכניסו את הדם של החטאת אל תוך ההיכל באיסור. הרי את הדם של חטאת מזיעים על המזבח החיצון, יכניסו את זה באיסור אל תוך ההיכל, כתוב שם, באש תשרף. לומדים משתי המילים האלה, לוקחים את המילים האלה אל חמץ בפסח ושור הנשכל, ולומדים משם איסור הנאה. אז אם כן, רגע, באש תשרף, אז אולי חמץ בפסח ושור הנשכל חייבים בשריפה בדווקא. אנחנו הרי יודעים שביעור חמץ בערב פסח, אבל בכל מקרה, לפי דעת חכמים, לא חייבים דווקא שריפה, לא חייבים דווקא לשרוף את החמץ. אז אם כאן, כמו שבחטאת כתוב, באש תשרף בשריפה, אז אולי אף כל איסורים שבתורה שלומדים מבאש תשרף, דיינו, שור הנשכל וחמץ בפסח, דווקא בשריפה. אמר קרא, לכן הפסוק אומר לגבי חטאת, בקודש, דברים שהם קודשים, קורבנות, שנפסלו, באש תשרף. אבל זה דווקא לגבי קודשים. בקודש, בשריפה, קודשים שפסול שלהם זה בתוך הקודש, הם הולכים לשריפה. ואין כל איסורים שבתורה בשריפה. חמץ בפסח אתה חייב לשרוף, מה פתאום? שור הנשכל אתה לא חייב לשרוף. טוב, ככה שמע רב שמואל בר נחמני, רב שמואל בר נחמני, ברוב קשב את הדרשה שהביאה עומר רבנן מרבי יהושע בן לוי, איפה לומדים איסור הנאה בחמץ בפסח? מאיפה לומדים איסור הנאה בשור הנשכל? יש לנו פה בעצם לימוד רביעי, אחרי שאנחנו פירטנו כבר לא יאכל, זה שכתוב לגבי נבלה לגר אשר בשריך תתננו ואכלה, או מחור לנוכרי, כמו שפירטנו קודם, שבשמה צריכים לכתוב שמותר בהנאה, זה בא ללמד עוד שמקומות אחרים שכתוב איסור אכילה, זה כולל גם איסור הנאה. יש לנו, היה לנו עד עכשיו לימוד שלישי, מזה שכתוב לגבי טריפה, לכלב תשליחון אותו, דווקא אותו אפשר להשליך לכלב, אבל יש איסורים אחרים שאסור להשליך לכלב, שזה חמץ ופסח ושור הנשכל. פה אנחנו מביאים לימוד רביעי, לומדים איסור הנאה בחמץ ופסח ובשור הנשכל, בינתיים מזה שכתוב באש תשרף, לעניין חטאת שיכניסו את הדם לתוך ההיכל במקום בעזרה, במקום לזרוק את הדם בעזרה על גבי המזבח החיצון. שמואל בן נחמני שמע את זה, והיה לו פה קושייה. מה? והי בקודש באש תשרף להכי הוא דעתה? וכי המילים בקודש באש תשרף לומדים דווקא לעניין שור הנשכל וחמץ בפסח, שהם אסורים בהנאה, ומצד שני לא צריך לשרוף אותם, כי רק בקודש באש תשרף. אי מבעילה לכדי רבי שמעון, צריך את הפסוק הזה לדרשה של רבי שמעון בר יוחאי שאומר, נתניה רבי שמעון אומר, הפסוק לגבי חטאת, חטאת רגילה, שצריך לזרוק את הדם על המזבח החיצון, במקום לזרוק את הדם במזבח החיצון, הכניסו את זה לתוך ההיכל, אומר הפסוק, בקודש באש תשרף, לימד על חטאת פסולה, אתה יודע איפה שורפים אותה? היא צריכה שריפה, ששורפים אותה בתוך העזרה, בקודש. ואין לי אלא זו, בינתיים הייתי לומד רק לגבי חטאת, כי כאן זה כתוב, מאיפה אני אלמד גם, אין לי אלא זו בלבד, מניין אני לומד כל פסולי קודשי קודשים, כל פסולים של קורבנות בדרגה של קודשי קודשים, שקורבנות ברמה הגבוהה נקראים קודשי קודשים, לא ניכנס כרגע לחילוקים, אם זה עולה, אם זה אשם, אם זה מנחה, שהם צריכים להיות בתוך העזרה. וכן, אפילו בדרגה הנמוכה יותר של קודשים קלים, כמו שלמים, תודה, שאת הבשר שלהם אפשר לאכול בכל ירושלים, ולאו דווקא בעזרה, אבל האימורים שלהם, מה שמרימים מהם ומקטירים על המזבח, שזה חלקים מהקורבן שמקטירים על המזבח, האימורים שלהם חייבים דווקא להיות בעזרה. אסור להוציא אותם מהעזרה. מניין לנו שאם הם נטמעו, פסולי קודשי קודשים ואימורי קודשים קלים, שאם שורפים אותם, שורפים אותם בתוך העזרה, ולא מוצאים אותם מהעזרה לשריפה, כי הם חייבים להיות דווקא בתוך העזרה, תלמוד לומר, וכל, זה המילה הראשונה בפסוק, וגורסים אותה, ככה מובא, ככה זה בתורת כהנים הגרסה, וככה גורס גם המהרש"ל, וכל, זה המילה הראשונה בפסוק, כתוב שם, וכל חטאת אשר יובא מדמה אלו אל מועד, לכפר, ואז כתוב שם, בקודש, אז כתוב לא תאכל, באש תשרף. אז מצרפים בעצם את המילים מה שאנחנו דורשים מהם. אז כאילו כתוב, וחול בקודש, באש תשרף. המילה וחול באה לרבות שכל הקודשים שחייבים דווקא להיות בתוך הקלעים של העזרה, אם הם נטמעו, איפה שורפים אותם? בקודש, בתוך העזרה. אז שואל רבי שמואל בר נחמני את אותו העומר הבנן, איך מבקודש באש תשרף? אתה לומד לעניין שור הנסקל, חמץ בפסח, שאסורים בהנאה, ו... הרי המילים האלה צריך אותם לדרשה של רבי שמעון בר יוחאי. אז בהתחלה ככה, אותו העומר הבנן באמת חזר בו, והוא הביא דרשה אחרת, אבל אחר כך דוחים גם את הדרשה הזאת, רבי שמואל בר נחמני דחה גם את הדרשה הזאת, ואז מביאים חזרה, את הבא מביא חזרה את הפסוק הראשון, לעניין קורבן חטאת, ולומדים במקום מהמילים באש תשרף, לומדים את זה מהמילה לא תאכל, מהמילים לא תאכל, כמו שמיד נראה. אבל בכל אופן עכשיו, באמת אותו העומר הבנן, אומר רבי שמואל בר נחמני, הרב צודק, ואני אגיד לרב, רבי יונתן רבך, רבו של רבי שמואל בר נחמני היה רבי יונתן, הוא באמת לא למד מאותו לימוד של רבי יהושע בן לוי, מבקודש באש תשרף, שחמץ בפסח ושור הנסקל אסורים בהנאה. אני אגיד לך מאיפה הוא למד את זה. מהי קרא כאמר לה. הוא לומד את זה מהפסוק הבא. ואם יוותר, יוותר הכוונה יישאר, מבשר המילואים ומן הלחם של קודשים עד הבוקר, אומרת התורה. מה עושים עם, עם, עם קודשים של קורבנות או לחם של קודשים שנשאר אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו, להקטרתו? מה עושים עם מה שנשאר? על נותר זה נקרא נותר. מה עושים עם הנותר? אומרת התורה, ושרפת את הנותר באש. בסדר? אפשר לאכול את זה? כמובן שלא. התורה מוסיפה ואומרת, לא יאכל כי קודש הוא. שואל אם כן רבי יונתן, מה תלמוד לומר לא יאכל? אם התורה כותבת ושרפת את הנותר באש, מישהו חושב שאפשר לאכול את זה? ודאי שלא. אז זה מיותר. אם אינו עניין לגופי לאיסור אכילת נותר, דאקטיב ושרפת את הנותר באש. אז המילים לא יאכל, תנאו עניין לשאר איסורים שבתורה. זה יבוא ללמד לעניין שור הנסקל וחמץ בפסח. ואם אינו עניין לאכילה, ללמד אותנו שהם אסורים באכילה, כי כתוב כבר לעניין חמץ בפסח, לא יאכל חמץ. כתוב כבר לעניין שור הנסקל ולא יאכל את בשרו. מה נעשה עם הלא יאכל שכתוב לעניין נותר? תנאו עניין לאיסור הנאה. באמת? איסור הנאה בחמץ בפסח או בשור הנסקל לומדים? מנותר? אתה יודע מה עושים מנותר? בשריפה. אז אולי נאמר, אם מה כאן בנותר בשריפה, אף כל איסורים שבתורה שלמדנו עכשיו, שור הנסקל וחמץ בפסח, גם יהיה דינם בשריפה? התשובה היא לא. אמר קרא, ושרפת את מה? את הנותר. רק נותר בשריפה. שור הנסקל, חמץ בפסח, אין כל איסורים שבתורה בשריפה. גם ללימוד הזה הגמרא שואלת. לא יאכל שכתוב לעניין נותר לומדים מזה חמץ בפסח שאסור בהנאה, שור הנסקל שאסור בהנאה. והי לא יאכל לאח יודעתה? זה בא ללמד לעניין איסור הנאה בשור הנסקל וחמץ בפסח? מה פתאום? אי מי בא אלה לכדר רבי אלעזר? צריך את זה לדרשה שלו. דאמר רבי אלעזר, הפסוק כותב לא יאכל כי קודש הוא... מה זה בא ללמד? כל שבקודש פסול, כל פסול של קורבן שבקודש, כמו למשל קורבן של פיגול, שהכהן פיגל את הקורבן, בשעה שהוא מקריב את הקורבן, הוא חושב כאלה מחשבות שהקורבן הזה יאכל, בזמן שאסור לאכול אותו. או למשל, שהקורבן יצא מחוץ למחיצה שלו, למשל צריך שהוא יהיה דווקא בתוך העזרה, הוציאו אותו מהעזרה. או נאמר שנשפך הדם של הקורבן. אנחנו יודעים שצריך לשרוף את הקורבן הזה, ושאסור לאכול. מי אמר לך שאסור לאכול? כתוב, באש תשרף. אבל מי אמר לנו שאסור לאכול? בא כתוב ליתן, לא תעשה על אכילתו. שאם אדם יאכל מהבשר של הקורבנות האלה, שהם פיגול, או שהם יצאו מחוץ לעזרה, או שנשפך דמם, הוא עובר על מצוות לא תעשה, שבתורה זה מה שלומדים, היא לא יאכל כי קודש הוא. מה, אתה בא ללמוד מזה לעניין שור הנשכל שאסור בהנאה, או חמץ בפסח שאסור בהנאה? אלא, ביה גמרת הדרשה, אמר אביי, לעולם באמת לומדים מהפסוק הראשון, מקרא כמה, מהפסוק שהביאה אותו האומר הבנן בשם רבי יהושע בן לוי, הפסוק הראשון שעליו דיברנו, מאיפה רבי יהושע בן לוי לומד, שור הנשכל, חמץ ופסח, שהם אסורים בהנאה, וכל חטאת, שרצו לשדרג אותה, במקום החטאת שתהיה על המזבח החיצון, לא, החטאת הזאת צריכה להיות מיוחדת יותר, איפה נשים אותה? תוך ההיכל. כל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל. באש תשרף. אמרנו שבאש תשרף מיותר. כאן הגמרא אומרת, לא באש תשרף מיותר, אלא לא תאכל מיותר. והיפוך, הופכים את הדרשה. כי באמת בקודש באש תשרף דורשים את הדרשה של רבי שמעון בר יוחאי, זה נכון, שצריך לשרוף את זה דווקא בעזרה והכל. אבל מספיק שתכתוב את זה, שזה חייב להישרף בקודש. ואז אני מבין שאסור לאכול. לכתוב באש תשרף ולא באי לא תאכל. אתה לא צריך ללמד אותי שאסור לאכול מהבשר. כי אם זה נשרף, איך אני אוכל את זה? ומה תלמוד לומר לא תאכל? זה הדרשה של רבי יהושע בן לוי. אומר אביי, זה הדרשה. אם אינו עניין לגופו, אין מה ללמוד מלא תאכל, איסור אכילה של קודשים. דנפקא מידי רבי אלעזר, כל שפסול בקודש יש איסור על אכילתו. עכשיו למדנו, רבי אלעזר אומר, לא יאכל כי קודש הוא. כל דבר שנפסל שהוא קודש, יש איסור לא תעשה על אכילתו. אז לא תאכל מיותר. אז אם כן, שמה צריכים לכתוב לא תאכל לעניין הפסול הזה שהכניסו את הדם של החטאת אל תוך ההיכל במקום להישאר את זה בעזרה? תנאו עניין לכל איסורים שבתורה. תלמד מזה לעניין החמץ בפסח, לעניין שור הנשכל. ואם אינו עניין לאכילה, אין עניין ללמוד מזה איסור אכילה בחמץ בפסח, כבר כתוב לא יאכל. אין עניין ללמוד מזה איסור אכילה בשור הנשכל, כבר כתוב לא יאכל את בשרו. תנאו עניין תוספת לאותם שני איסורים, לאיסור הנאה גם כן. אז תשאל, אם מה כאן, אם חטאת שנפסלה כי אדם נכנס לתוך ההיכל, היא בשריפה, אולי אף כל איסורים שבתורה שלומדים ממנה גם כן יהיו בשריפה. אולי גם את חמץ ופסח יהיה חיוב מהתורה לשרוף דווקא. אולי שור הנשכל יהיה חיוב מהתורה לשרוף דווקא. אמר קרא, ושרפת את מה? את הנותר. דווקא הנותר של הקודשים בשריפה, ואין כל איסורים שבתורה בשריפה. חמץ זה פסח, ושור הנשכל לא לומדים שיש חיוב מהתורה לשרוף. אמר לי רב פאפה לאביי, אני גם לא מקבל את הלימוד הזה. לא. אתה שואל אותי, למה צריך לכתוב לעניין קורבן שהכניסו את הדם לתוך ההיכל, שאסור לאכול מבשרו, כי הוא נפסל? הרי אנחנו כבר יודעים שכל הקודשים אסור לאכול מבשרם. דע לך. נכון. פסוק אומר, לא יאכל כי קודש הוא. ורבי אלעזר אומר, תשמע, כל הקודשים שנפסלו, יש לב כולל לכולם. אסור לאכול מהבשר. אז אתה שואל, בשביל מה צריך ללמד באופן מיוחד ומפורט לעניין קורבן חטאת שהכניסו את הדם של הקורבן אל תוך ההיכל שאסור לאכול מבשרו? זה כבר למדת, שלומדים מזה לשור הנשכל וחמץ ופסח, ולא צריך לאיסור אכילה, אז כבר נכנס את זה לאיסור הנאה. השאלה לא מתחילה בכלל. אתה שואל אותי, בשמה צריכים לכתוב לא תאכל בעניין קורבן חטאת שהכניסו את הדם לתוך ההיכל? מה, אתה רוצה שאני אלמד את האיסור אכילה מאותו לב שכולל את כל הקודשים שנפסלו? לא ייתכן דבר כזה. אימה, אני אומר, אומר רב פאפה, שהתורה לייחוד לילב לגופי יודעתה. התורה באה לייחד לב מיוחד, לפסול מיוחד, של אדם שלקח דם של קורבן חטאת, שאמורים לזרוק את הדם על המזבח החיצון, והכניס את הדם הזה לתוך ההיכל, שהקורבן הזה יש איסור לאכול מבשרו. למה צריך לב מיוחד? מה רע להיות ביחד עם כולם, בלב הכולל של כל ה... כל הפסולים שאסור לאכול מהבשר של קורבן שנפסל? התשובה היא, דאימי דרבי אלעזר, אם אתה תלמד מהלב הכולל הזה, אין לוקין על לב שבכללות, עם כף כמובן. כשיש לב כולל, לב כללי, אם אדם יעבור על הלב הזה, הוא לא יקבל את העונש הקבוע בחוק, התורני כמובן, לאדם שעובר על מצוות לא תעשה שבתורה שזה 39 מלכות. לא יקבלו מלכות על כזה לב, כי יש כלל. אין לוקין על לב שבכללות. אם זה כלל, לב כולל הרבה סוגי קודשים, אם אדם יעבור על הלב הזה ויוכל מבשר של הקודשים שנפסל, הוא לא יקבל על זה מלכות. אבל אנחנו רוצים ללמוד שהוא כן יכול לקבל מלכות אם אדם יוכל מבשר של קורבן חטאת, שאדם שלא, במקום לעזות אותו במזבח החיצון, הכניסו את אדם לתוך ההיכל, בשביל זה צריך לב מיוחד, לא תאכל. אז אם כן, זה קודם כל לא מיותר. לא מיותר, לא תאכל. צריך את זה בשביל בשר של קורבן חטאת שנכנס דם על ההיכל? אז אם כן, יש חוזרת השאלה, לפי רבי יהושע בן לוי, מאיפה נלמד איסור הנאה בחמץ ופסח ובשור הנסכל? אלא מביאה הגמרא את התירוץ שנשאר במסקנה, מאיפה לומדים איסור הנאה בשור הנסכל ובחמץ ופסח? אמר רב פאפא, מהכה. לומדים את זה מקודשים שנטמעו, שנפסלו בגלל שהם נטמעו. אומרת התורה, והבשר של קודשים כמובן, אשר ייגע בכל תמה, ואז הקודשים נטמעו, לא יאכל, באש יישרף. לא יאכל, קודשים שנטמעו, בוודאי שלא יאכל. שאין תלמוד לומר לא יאכל. מה תלמוד לומר לא יאכל? אם אינו עניין לגופו, אין צורך ללמד שבשר קודשים שנטמעו, אסור לאכול. בשר קודש תמה. למה אין צורך ללמד? דן אף קלה מקל וחומר, ממעשר הקל. לומדים את זה בקל וחומר ממעשר. אם מעשר, שהוא הרבה יותר קל, אסור לאכול אותו כשהוא נטמע, אמרה תורה, ומה מעשר הקל? שהרי לא קודשים. אמרה תורה, שכשהאדם בשעת ביור מעשרות, התורה אומרת שאדם צריך לומר, לא ביארתי ממנו בתמה. מעשר שני שאדם מפריש מהתבועה שבשדה, אסור לו לאכול את המעשר שני הזה אם זה נטמע. אז אם כן, אם מעשר שני אסור לאכול בתומה, שהוא קל, בשר קודש, שהוא הרבה יותר חמור, זה קודשים. לא כל שכן שאסור לאכול ממנו בתומה, אז היינו לומדים את זה מקל וחומר. ואז מה היינו לומדים? שגם בשר קודשים שנטמע, אדם אסור לו לאכול. ואם אדם כן יאכל, אתה יכול לתת לו מלכות לכאורה. למה? חיטאי מה? אין מזהירין מן הדין. אתה לא יכול להגיד אזהרה. אזהרה, הכוונה לייצר מצוות לא תעשה. כמו כאן, אתה רוצה לומר שאדם שאוכל בשר קודש משנטמע, עובר על לא תעשה. מכל וחומר, אם אדם שאוכל מעשר שני שנטמע, עובר על לא תעשה. כל שכן אדם שאוכל בשר קודשים שנטמע. אין מזהירין מן הדין. אתה לא יכול ללמוד מן הדין. הכוונה מכל וחומר, להעמיד מצוות לא תעשה פה על קודשים, מכל וחומר ממעשר שני. אתה אומר, אתה צודק. אתה יודע מה? לא לומדים מכל וחומר. הקשה הוא. לומדים מהקש. בין מעשר שני לבין שאר הקודשים, כמו שמעשר שני, אם הוא נטמע, אסור לא אוכלים ממנו, ככה קודשים, אם הוא נטמע, אסור לאכול מהם. אם הם נטמעו, אסור לאכול מהם. דכתיב, הפסוק אומר, לא תוכל לאכול בשעריך, דהיינו מחוץ לירושלים, אתה לא יכול לאכול שם מעשר דגנך, הכוונה למעשר שני, זה צריך לאכול דווקא בירושלים. מעשר תירושך, של ענבים, ויצעריך של זיתים, וכן בחורות בקרחה וצונחה, ובהמשך שמה כתוב, וכל נדריך אשר תידור, ונדבותיך, מה זה נדריך, נדבותיך? קורבנות, קורבנות שלמים, ותרומת ידיך. זאת אומרת, התורה עושה היקש בין קורבנות לבין מעשר שני. מעשר שני, התורה אומרת לו, ביארתי ממנו בתמה שאסור לאכול בתומה מעשר שני. למרות שזה קל, זה לא קודשים. אז, זאת אומרת, זה לא עניין של קל, האמת. אז אם כן עושים היקש בין מעשר שני לבין קודשים האחרים, שגם שאר הקודשים יש איסור לא תעשה לאכול מהם בתומה. אז שמה התורה צריכה לכתוב שאם בשר של קודשים נטמא, לא יאכל באש, יישרף. אז אם כן, מה התלמוד לומר? לא יאכל. אם אינו עניין לגופו, אין עניין ללמוד לעניין קודשים שנטמאו, שאסור לאכול מהבשר הזה. כי הרי כבר לומדים מהיקש למעשר שני. כמו שמעשר שני לא אוכלים בתומה, ככה גם לא קודשים שנטמאו לא אוכלים בתומה. אז אם כיוון שזה מיותר לעניין קודש, תנאו עניין לכל איסורים שבתורה, הכוונה לשור הנשכל ולחמץ ופסח כמובן. ומה תגיד שלא אסור לאכול חמץ ופסח? אם אינו עניין לאכילה, אין צורך, כי הרי כבר כתוב לו, לא תאכל, לא יאכל חמץ, גם עניין שור הנשכל, ולא יאכל את בשרו כבר כתוב. אז אם כן, המילים האלה, למה אנחנו נלמד? מה אנחנו נלמד מהמילים האלה כשאנחנו נביא אותם לעניין שור הנשכל וחמץ ופסח? תנאו עניין לאיסור הנה, תשאל, אבל כתוב באש תשרף, אז מה תלמד גם את זה? שחייבים דווקא לשרוף חמץ ופסח ושור הנשכל? אם הקם בשריפה, אף כל עשרים שבתורה נלמד שדינם דווקא בשריפה, על זה אמר קרא, אומר הפסוק, דווקא והנותר באש יישרף, הנותר מקודשים בשריפה, ואין כל עשורים שבתורה בשריפה. אתה לא יכול להגיד שלא תאכל, שנאמר לעניין בשר קודש שנטמא, זה מצוות לא תעשה ללמד על בשר קודש שנטמא שאסור לאכול, כי כבר לומדים את זה ממעשר שני, ששם כבר יש מצוות לא תעשה שאסור לאכול, מעשר שני שנטמא, לומדים אותו דבר גם אסור לאכול מהקודשים שנטמאו, אז כבר יש לא תעשה, אז אתה לא יכול ללמוד עוד לא תעשה. אני שואל את השאלה, למה לא? למה לא? אולי יהיה על אדם שאוכל קודשים שנטמאו, שתי מצוות לא תעשה, למה המשמעות של זה? שיקבל שתי סדרות של מלכות, על זה שהוא עבר, על שתי מצוות לא תעשה. זה חדש בשבילך? אני הנה נמצא לך דוגמה מצוינת לזה. לא שתי סדרות של מלכות, שש סדרות של מלכות יכול להיות שאדם יקבל. הנה, אמר לי רבינה לרב אשי. ואימא, לעבור עליו בשני לוין. זה הרבה, הרבה בשבילך לעבור שני לוין, לקבל פעמיים סדרות של מלכות? לאו מי אמר אביי, איך לא מצאנו שאביי אמר, אדם אכל שרץ של המים, ששוחה במים, שנקרא פוטיטה. עובר על מצוות לא תעשה שבתורה. כמה מצוות לא תעשה הוא עובר? הוא לוקה ארבע סדרות של 39 מלכות. למה? כי כל שרץ, כשהתורה מזהירה אותנו לא לאכול שרצים, יש פסוק שכתוב ככה. הפסוק כותב ככה. אל זה מצוות לא תעשה. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ. ומה כתוב הלאה? עוד לא תעשה. ולא תתאמו בהם. אל תשקצו ולא תתאמו, שתי להבין, לכל שרץ הארץ. לעניין שרץ המים, כתוב גם כשתי להבין, שני להבין. לב אחד כתוב, פסוק אומר, מכל שרץ המים, ומכל נפש החיה אשר במים, שקצם לכם, ושקץ יהיו לכם, מבשרם לא תאכלו. זאת אומרת, יש כאן מצוות לא תעשה, ראשונה לשרץ המים. יש עוד אחת. בפרשת ראה, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת, הכוונה באלה שבמים, לא תאכלו. אז אם כן, יש לנו שני לוין על כל שרץ הארץ, ועוד שני לוין מפורטים על שרץ המים. אז אם אדם אוכל פוטיטה, שזה שרץ המים, הוא לוקח ארבע פעמים, 39 מלכות, ארבע סדרות של מלכות, קרובר על ארבע לוי. אם אדם אכל נמלה, לוקה חמש מלכות, כי הוא עבר על חמישה להבין. איזה חמישה להבין? אז קודם כל יש את השני להבין שכתובים לגבי כל שרץ הארץ שזה הזכרנו. אל תשקצו ולא תתאמו. וכתוב עוד לב. וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל. זה לב שלישי. לב נוסף. לכל השרץ לכל השרץ השורץ על הארץ לא תאכלו כי שקץ הם. זה כבר לב רביעי. ולב חמישי, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. לא תטמאו את נפשותיכם. זה לב חמישי. אדם שאוכל צירה, שחוץ מזה שהיא שרץ הארץ, היא גם מעופפת, אז יש לה את החמישה לבין שדיברנו לשרץ הארץ, ועוד לב נוסף, שהתורה כותבת, וכל שרץ העוף שמעופף, תמאו לכם, לא יאכלו או לא יאכלו. בכל אופן כתוב מצוות לא תעשה שישית, מיוחדת וממוקדת ומפורטת על עוף, שרץ העוף. אז אדם שאכל צירה שהיא שרץ העוף, לוקה שש מלכות על שישה לבין שהוא עבר, כי היא גם כן שרץ הארץ וגם שרץ העוף. אז אם כן, שישה לבין, שש סדרות של מלכות אפשר לעבור, אז מה כל כך חשוב לנו שאם כתוב כבר, אם אנחנו כבר לומדים מהקש בין מעשר שני לבין קודשים, שסור לאכול, בתומה, אז מה יקרה אם נלמד עוד לא תעשה, לא תאכל, יש שני לבין, אדם שיעבור ויוכל בשר קודש שנטמא, יעבור על שני לבין. אמר לי, ענה לו רבשי, יש הבדל. שרץ העוף, מה נעשה? התורה כותבת, שישה לבין. אין לך מה לדרוש פה. אין עוד איזשהו מקרה מסוים שאנחנו יכולים לדרוש מהפסוקים האלה. אבל כל אחד העיקה למדרש, פה לעניין, קודשים שנטמאו, שיש לי מה לדרוש, דרשינן, אני מעדיף לדרוש את הפסוק הזה, לא יאכל, ולא מוקמינן בלוי יתר, אני לא אומר שיש פה עוד ועוד לוי. אז אם כן, כאן, זה בא ללמד, לא יאכל, לעניין שאר איסורים שבתורה, שור הנשכל וחמץ בפסח, שהם אסורים בהנאה. הבאנו את הפסוק, והבשר אשר ייגע בכל טמא, לא יאכל, באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. זה כל הפסוק בשלמותו. אנחנו השתמשנו עם חלק ממנו, בשר קודשים שנטמא, לא יאכל, אז שאלו מה לא יאכל? ברור שלא יאכל. אם יש הקש למעשר שני, אם מעשר שני שנטמא אסור לאכול, אז גם קודשים שנטמאו אסור לאכול, אז למדנו, לא יאכל, שזה בא ללמד על שור הנשכל, חמץ ופסח שאסורים בהנאה. אז אם כן עכשיו הגמרא דורשת את הפסוק כולו, כתוב פה שלוש פעמים בשר, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר, שלוש פעמים. שואלת הגמרא, רגע, רגע, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל, דרישי, המילה הבשר הראשונה, למה לי? מה זה בא ללמד? אומרת הגמרא, זה בא לרבות עצים ולבונה של קודשים שמקבלים טומאת אוכלים. דף יוטט רשי אמר שעצים ולבונה נטמאים רק מדרבנן, אז רוצה להגיד שזה רק אסמכתא. יש במפרשים שדנים עוד בעניין הזה. אבל בכל אופן, מהבשר, מה שכתוב בהבשר, זה בא לרבות גם עצים ולבונה של קודשים שנטמאים. עכשיו, כתוב בהמשך, פעם נוספת, בסוף הפסוק הזה, אחרי שכתוב, הבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, והבשר כל טהור יאכל בשר. מה זה בא לרבות? זה סייפה, למה לי? זה בא לרבות את האימורים. מה הכוונה האימורים? קורבן, כל הקורבנות חוץ מקורבן עולה, שהוא עולה כולו, מקטירים אותו למזבח, כל הקורבנות, יש את הבשר שנאכל או לכהנים או אפילו לבעלים, אבל יש את החלק של האימורים שמרימים ומקטירים על גבי המזבח. האימורים האלה, זה בא לרבות שאם הם נטמאו ואדם טהור אכל מהם, גם כן, זה אסור. שגם על זה הוא עובר על הלא יאכל הזה. ודורשים את זה בצורה כזאת. אשר ייגע בכל טמא, לא יאכל והבשר. שאסור לו לאכול אפילו את הבשר של האימורים. זה כמו כל בשר קודשים שנטמא, שאסור לאכול ממנו. שואלת הגמרא, רגע, אימורים שנטמאו זה שיש איסור לאכול מהם, לומדים את זה מכאן, מה שכתוב, והבשר, כל טהור יאכל בשר? מעטם נפקא, לומדים את זה מלימוד אחר, דתניא ברייתא, הפסוק אומר, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם, וטומאתו עליו, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה, יש לו איסור כרת. מה זאת אומרת, כתוב כאן, מזבח השלמים אשר להשם. רק למי זה שייך זבח השלמים אם לא להשם? מה זה אשר להשם? מדברים על החלק שנותנים על גבי המזבח. לרבות את האמורים. אם אדם אוכל בתומה בשר של אמורים, הוא אנוש קראת. אז בשביל מה צריכים את הפסוק הזה לעניין, והבשר כל טהור יאכל בשר לרבות את האמורים? תרץ את הגמרא, יש שתי סוגי תומות. יש שהאדם שאוכל תמה, ויש הבשר תמה. שני דברים שונים. התם, שם שכתוב הנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם, מהחלק של האמורים הוא יהיה חייב כרת, מה תמה פה? הבן אדם שאוכל הוא תמה, בתומת הגוף, והוא יהיה חייב כרת. אחד מהעונשים הנוראים ביותר שיש. ואחר, הפסוק שאנחנו יודעים, והבשר אשר ייגע בכל תמה, שהוא עובר על איסור, דובר פה שהבן אדם טהור. הבשר של האמורים תמה, בתומת בשר. ואז הוא לא יהיה חייב כרת אם הוא אוכל מהבשר הזה. הוא עובר בלאו, מצוות לא תעשה. אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי יוחנן, כשהתורה מביאה איסור אכילה, זה דבר מסוים שאסור לאכול אותו, ואדם הולך, הוא נהנה מזה לא דרך אכילתו, הוא אוכל את זה שלא כדרך אכילתו, כל איסורים שבתורה, הוא לא יקבל על זה מלכות, אין לו קין עליהם אלא אם הוא אכל את זה דרך אכילתם. אדם למשל, התורה אוסרת לאכול חלב, סוג של שומן שהתורה אוסרת אותו. אדם הלך אכל חלב, בישל את זה, הפך את זה לממש מעדן מלכים, מלכי אומות העולם. הלך, אכל, חלב, מבושל כדרכו, קבל מלכות. אבל, אם הוא אכל חלב שלא כדרכו, לקח את החלב ככה חי ואכל אותו. כאילו, חי, לא מבושל, ככה אכל אותו. למיעוט אמי, איזה צורה של אכילה זה לא כדרך אכילתו. אמר רב שמעון ברש"י למיעוט שאם אכל חלב חי, חלב לא מבושל, פטור, פטור ממלכות. זה לא דרך אכילתו. זה החידוש של רבי יוחנן לפי הלשון הראשונה. לפי לשון הראשון, איסור אכילה שאדם מקבל מלכות זה רק אם הוא אוכל כדרך אכילתו. אוכל את זה כמו בן אדם. מבשל את זה ואוכל. לשון אחרת בדברי רבי יוחנן, איקא דאמרי אמר רבי אבאו, אמר בשם רבי יוחנן, כל איסורין שבתורה, פה אנחנו לא מדברים על איסור אכילה כמו בלשון הראשונה, אלא פה מדברים על איסור הנאה, כל איסורין שבתורה אין לו קין עליהם אלא אם הוא נהנה דרך הנאתם. כמו שרגילים ליהנות מהאיסורים האלה. היו כמו שאמורים ליהנות מהדבר הזה, אבל פה זה אסור, אז לא נהנים. אבל אם אדם יהנה כדרך ההנאה של הדבר ההוא, הוא יהיה חייב מלכות. אבל אם הוא נהנה שלא כדרך הנאתם, הוא לא יהיה חייב מלכות. מה זה נקרא שלא כדרך הנאתם? למיעוטי מאי? מה זה נקרא ליהנות לא כדרך ההנאה? אמר רב שמעי ברש"י למיעוטי, זה בא למעט שאם אדם מניח חלב של שור הנסכל, חלב בדרך כלל מבשלים אותו, ומורחים אותו על גבי אור. זה הנאה שנהנים מחלב. זה התורה אוסרת, איסור הנאה. אבל אם אדם נהנה, לא כדרכו, אלא הוא הניח את זה על גבי מכתו, כדי שהמכה שלו תתרפש. זה לא כדרך הנאתו, שהוא פטור. וכל שכן, אם אדם אוכל חלב חי, שהוא בוודאי יהיה פטור. יתמר נמי, באמת ככה נאמר, כמו הלשון השני, שמדבר על אדם שנהנה שלא כדרך הנאתו. הלשון הראשון מדבר על אדם שאוכל דבר שאסור באכילה שלא כדרך הנאתו, הוא לא מקבל מלכות. הלשון השני, אדם שנהנה מדבר שאסור בהנאה שלא כדרך הנאתו, לא מקבל מלכות. התמר נמי, אמר אחא בר אביה, אמר בשם רב אסי, שאמר בשם אותו רבי יוחנן, ניח חלב של שור הנסכל על גבי מכתו, זאת אומרת הוא נהנה, אבל לא כדרך ההנאה של חלב. הנאה של חלב זה למרוח על גבי אור, לאבד עם זה אור. כאן שהוא לא נהנה כדרך הנאתו, הוא יהיה פטור לפי שכל איסורים שבתורה, איסורי הנאה, אין לו קין עליהם אלא כדרך הנאתם. מביאה הגמרא לזה ראיה, אמר רבי זירא, אף ענן נמי תנינה. אנחנו למדנו משנה, שהאדם שנהנה מאיסור שלא כדרך הנאתו, הוא לא מקבל על זה מלכות. המשנה אומרת, אין סופגין את הארבעין משום אורלה. אדם ששותה משקה, מיץ, של פירות, פירות אורלה. מה זה אורלה? אדם שנוטע עץ של פירות, שלוש השנים הראשונות, אסור לו לאכול את הפירות. הפירות האלה הם אורלה. אבל אדם ישותה את המיץ של הפירות האלה, אומרת המשנה, הוא לא יקבל על זה מלכות, אלא אם כן זה מיץ של זיתים או של ענבים, דהיינו שמן זית או יין, אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד. ואילו אם הוא שותה מיץ של תותים, תאנים ורימונים, הוא לא מקבל מלכות. למה? למה לא? לא עורלה. לכאורה, מה אני לומד מפה? מה הייתה מה? לאו משום דלוקה אכילו דרך הנעתם. מישהו פעם ראית אותו סוחט תאנים? בזמנם גם לא היו סוחטים תותים ולא סוחטים רימונים. אז לא כדרך הנעתם. לכן הגמרא מבינה עכשיו, רבי זרע עכשיו מבין, שזה הסיבה שאדם לא יקבל מלכות אם הוא שתה את המיץ של הרימונים, של התותים, של התאנים. לכן לא יקבל מלכות, כי הוא נהנה מהם שלא כדרך הנעתם. אמר לי אביי, בשלום האי השמינן, פרי גופה דלא כאכילי דרך הנעתו שהוא לא יקבל מלכות. אם היית מביא לי איזושהי משנה בכל השישה סדרי משנה שכתוב, שאם אדם אוכל פרי של עורלה, שלא כדרך האכילה שלו, כמו למשל, הוא בישל אגוזים. מי מבשל אגוזים? בישל אפרסקים. בזמנם לא היו מבשלים אפרסקים. בדרך כלל אוכלים את זה חי, והוא בישל, החי זה שלא כדרך הנעתו, אם היית מוצא כזה משנה שאתנה אומר שהוא לא יקבל מלכות, כי הוא אחרי זה שלא כדרך אכילתו, שפיר, אז באמת היינו לומדים שאין לוקים אם אדם נהנה או אוכל שלא כדרך אכילתו. אלא הכה, פה שכתוב שאדם ששותה משקין של עורלה מכאלה סוגי פירות שאין הרגילות לעשות ממשקין, זה שלא מקבל עליהם מלכות, לא חייב להיות שבגלל שהוא נהנה מזה שלא כדרך הנעתו, אלא יכול להיות שמשום דזעה בעלמה הוא. יכול להיות שהמשקין שיוצאים מהפירות האלה לא נחשבים חלק מהפרי, אלא זה סתם זעה של הפרי. אז אם כן הוא לא אכל פרי של עולה, לכן לא מקבל מלכות. לעומת זאת שהוא שותה מהמשקה של הזיתים או של הענבים, זה נחשב ממש חלק מהחשיבות של הפרי, כי בשביל זה זה מיועד, אז על זה הוא כן יקבל מלכות. אבל עדיין, מכיוון זה שהוא לא מקבל מלכות, זה שהוא שותה מהמיצי פירות של עולה, יכול להיות שהמיצים הם לא נחשבים חלק מהפרי, לכן הוא לא מקבל מלכות על זה שהוא אכל, כי הוא לא אכל עורלה. אבל אין מכאן ראיה שאם אדם נהנה שלא כדרך הנאתו מאיסור הנאה, הוא לא מקבל מלכות. מכאן אין ראיה, ועד כאן דף כ"ד.